ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום, יומא דף יוד דלת. השיעור מפוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שאתם רואים 12 שורות מראש העמוד. אנחנו בשוליים הוספנו כותרת, נושא, סלש מבנה. אתם יכולים לראות מספרים רומאים 1-2. עיסוקו של כהן גדול 1. בשבעה ימי הפרישה הקודמים ליום כיפור. 2. שאר ימות השנה. עכשיו המשנה. כל שבעת הימים, אלו הימי פרישה, הוא, הכהן גדול, זורק את הדם של התמידים של קורבן תמיד של שחר ושל תמיד של בין ארבעים. ורש"י אומר פה כדי שיהיה רגיל ומזומן בעבודת יום כיפור. הוא ממשיך המשנה ומקטיר את הקטורת ומטיב את הנרות. הוא מקריב את הראש ואת הרגל. אלו הם חלקים מהקורבן תמיד, אז הוא יקריב את האיברים האלו. ושאר כל הימים, סתם בשאר ימות השנה, אם רצה להקריב, מקריב. אם הכהן גדול רוצה לפעול, הוא לא צריך להתחשב בכך שיש אנשי המשמר, החלוקה הרשמית של 24 משמרות המשרתות כל אחד במשך שבוע ימים. הוא יכול לבוא להקריב מתי שהוא רוצה. שכהן גדול מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש. רש"י כותב מקריב חלק בראש, ראש הוא להקריב כל חלק שיבחר ונוטל חלק בראש בחלוקת אכילת קודשים. נוטל מנה יפה שיבחר לו. הגמרא, רואים מיד בצורת פפיון וגם יש מספור, כאן רב חיסטה מודגש עם הפפיון, מספר 1, ובראש עמוד ב' אנחנו נראה אביי מספר 2. מה הטעם לסימונים האלו? אז אנחנו במבנה שאתם רואים בשוליים כתבנו שתי דעות. מן תנא, מיהו התנא? לאור הדקטני שבכל יום מימי הפרישה מזין עליו מי חטאת שמטמא ובכל זאת עובד. אנחנו למדנו כבר בעבר שבכל יום מימי הפרישה מזין עליו מי פרה אדומה, והזכרנו עכשיו שמי פרה אדומה מסוגלים לתמות את מי שנוגע בהם. אז אם הוא תמה, אז איך הוא יכול לעבוד? אז אנחנו צריכים ליישב את העובדה שמזין על הכהן גדול בכל יום והוא עובד משך כל אחד מהימים של ימי הפרישה. שואלת הגמרא, מן תנא, מי הוא התנא שיאפשר מה שהזכרנו? אמר חיסקה דלא כרבי עקיבא. אנחנו לא אומרים מי כן התנא, אבל רב חיסקה אומר התנא הוא לא סובר כרבי עקיבא. דאי רבי עקיבא אמר טהור, אדם טהור שנפלה עליו הזעה תומתו, זה מטמא אותו. איך היא עביד עבודה? איך הוא יכול לעבוד כל שבעה הרי מזין עליו? דתניה, ויזה הטהור על הטמא, זה בפרשת פרה אדומה, פרשת חוקת בספר במדבר, והפסוק הזה מלמד על הטמא טהור. מי פרה אדומה שמגיע לאדם טמא, הוא מתאר אותו, ועל הטהור טמא, וזה כבקבנו, כי זה העיקר בשבילנו. בנוסף, מי שהוזה עליו שהיה טהור, עכשיו הוא היה טהור מקודם, עכשיו הוא טמא, דברי רבי עקיבא. מבחינת מבנה, יש לנו כאן קטע ארוך בסוגריים, וכתבנו בשוליים, מטרת הסוגריים לאפשר לטפל קודם בשאלת מען תנא ושתי תשובותיו, אחר כך לחזור ולעיין במחלוקת רבי עקיבא וחכמים בברייתא. אז לכן בינתיים מה יש לנו? רב חיסדא אומר שמשנתנו שמלמדת שכהן גדול עובד כל שיבה למרות שמזיניו, זה לא כמו רבי עקיבא. בוא נדלג שנייה, עמוד ב' שורה ראשונה, אביי אמר אפילו תימא רבי עקיבא, זה כן יכול להיות לפי רבי עקיבא. ומה הסוד פה, איך זה, איך אפשר לשלב את שיטת רבי עקיבא עם כך שמצד אחד הוא נטמא ומצד שני הוא עושה עבודה כל יום? התשובה היא דעביד עבודה כל היום, הכהן גדול באמת יעבוד עבודת בית המקדש במשך כל שעות היום, ולפניה לפני שקיעת החמה מדו עלי, מזים עליו, מדו, הדלת והזין מתחלפות, אז מדו זה מזים, מזו עלי, מהמי פרד המזים עליו, והוא נטמא, זה עדיין כמה שניות לפני שקיעת החמה, ותביל, אז הוא נכנס למקווה, ואביד הרף שמש, ואז בא שקיעת החמה, והוא ניטר, אז הוא גם עובד, וגם נטמא, וגם ניטר. חזרה לשלב הראשון, דהיינו שיטת רב חיסדא, שזה שאדם יכול גם שיזיעו עליו מי פרדמה וגם עובד בית המקדש, זה לא תואם לשיטת רבי עקיבא, כי רבי עקיבא אומר שמי שטהור שמזים עליו נטמא. עכשיו אנחנו נתקדם איפה שעצרנו מקודם בתחילת הקטע שבסוגריים, וחכמים אומרים אין הדברים הללו אמורים אלא בדברים המקבלים טומאה. רש"י וחכמים אומרים על הטמא, מה שכתוב בפסוק ויזה הטהור על הטמא לדרשה אתה, לומר שאין דברי הזעה אמורים אלא בדברים המקבלים טומאה. אבל בדברים שאין מקבלים טומאה, אין הזעה הניתזת עליהן קרויה הזעה. ונפקא מינה שהשיריים שיש בה איזוב, כלומר, הזיתי על דבר שלא ראוי להזעה, דבר שלא מקבל טומאה, נשאר מי פרה באיזוב, שירי פסולי אין, ואין להכשירן להזות. זה התוצאה מכך שהזית על דבר שלא ראוי להזות עליו, כמו דבר שלא מקבל טומאה, המים האלו שנשארים באותו אזוב שדרכו תובלים את האזוב במי פר אדומה ומשפריצים מזים על הקליינט, אם הזית על דבר שלא מקבל טומאה, נקרא שיריים הפסולים, ואתה לא יכול להמשיך לעזות עם שארית המים באזוב אחר כך. נחזור לגמרא. מהי היא? אנחנו רוצים להסביר את החכמים. החכמים אמרו שהפסוק ויזה התורה לטמא, הוא בא ללמד שאין הדברים הללו אמורים אלא בדברים מקבלים טומאה. מה ההסבר לדבר הזה? כדתנן, נתכוון להזות על הבהמה והיזה על האדם. אדם הוא דבר שראוי להזות עליו, אז אם יש באזוב, אם נשאר מים באזוב, ישנה יכול להמשיך להזות על עוד אדם שזקוק לטהרה. נתכוון להזות על האדם והיזה על בהם, בפועל המים הוזו על בהמה. בהמה זה לא דבר מקבל טומאה, אם יש באזוב לא ישנה. מי תימא דרבי עקיבא? רבי קיבא אמר שטהור שמזים עליו הוא נטמא. מה הבסיס לדעתו של רבי עקיבא? עונה הגמרא, נכתוב רחמנה והיזה הטהור עליו. מהי על הטמא? אנחנו יודעים שההזעה הוא על טמא. למה צריכים לפרט את זה במילים על הטמא? תגיד, והיזה הטהור עליו. שמע מינה. אפשר ללמוד מכאן על הטמא טהור ועל הטהור טמא. ורבנן, מה התגובה שלהם לשיטת רבי עקיבא? היי, הפסוק שאמרנו שהמינים הם יותרות על הטמא, הם אומרים לדברים המקבלים טומאה ודעתה. אבל אחר, כשמדבר במי חטאת שנגעו באדם טהור, קל וחומר הוא, אם על הטמא טהור, אם מי פרה אדומה שנוחתים על אדם טמא, זה מתאר אותו על הטהור, לא כל שכן שהוא יישאר טהור, זה ודאי לא יפגע בו. זה דלו כרבי עקיבא. ורבי עקיבא, נכון, מצד אחד יש קל וחומר, אבל בכל זאת, רבי עקיבא אומר דבר שהוא נגד הקל וחומר הזה. היינו, תקמר שלמה, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. חשבתי שאוכל להבין, זה נשאר רחוק ממני. ורבנן, האמרה הזאת שמכוונת לעניין פרה אדומה, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני, למה משייכים הרבנן את הדבר הזה? הוא למזה ולמזין עליו טהור ונוגע בהן טמא. יש כללים שהם אומנם קשים להבנת אדם, אבל ככה זה שמי שמזה את המי פרה אדומה ומי שמזים עליו הם טהורים, אבל מי שנוגע במי פרה אדומה הוא יטמא. עכשיו הגמרא שואלת, ואנחנו נתייחס לסימונים במבנה, כי עוד שואה אנחנו נראה מויין. המויין מבליט את המילה מי ופס כפול מה זה. הסברים להד הכתיב מה זה בפסוק. איזו פסוק? ומה זה? מי הנידה יחבס בגלל מי המידה, מי הנידה אלו מי פרה אדומה שבהם אנחנו דנים. כעת הגמרא מקשה מה שהרבנן קבעו. הם אמרו שהמזה טהור. על זה הגמרא שואלת, ומזה טהור? והכתיב, ומזה מי הנידה יחבס בגדיו. יחבס בגדיו סימן שהוא ובגדיו נטמאו, בגלל שהוא היה מזה את מי הנידה מי פרה אדומה. הגמרא עונה, מי מזה של הפסוק שהמזה נטמאה נוגע. וככה רבנן אמרו לפני שתי שורות, הנוגע טמא. שורת אמרה, והכתיב מזה והכתיב נוגע. משמע, אם בפסוקים אתם רואים, ואנחנו הוספנו בשוליים במדבר פרק י' פסוך א', כתוב, ומזה מי הנידה יחבס בגדיו, והנוגע במי הנידה יתמעה עד הערב. אז רואים שמזה הוא לא נוגע, הרי מזה לחוד ונוגע לחוד בפסוק. הגמרא ממשיכה, ועוד, מזה בי כיבוס בגדים, נוגע לא באי כיבוס בגדים, כפי שראיתם בפסוק. אז התשובה שהגמרא ניסתה להגיד שמה זה הוא נוגע, זה לא מדויק, זה לא נכון. אלא מהי, מה זה? המילה מה זה בפסוק, מה זה? נושא, מי שנושא מפרה אדומה. אבל מה זה ממש, מי שבפועל מה זה, הוא טהור. שואלת הגמרא, ונכתוב רחמנא נושא, מה הייתה מכתיב מה זה? אם הכוונה בפסוק הוא למי שנושא מהחטאת, אז תכתוב כך. הקמשמלן. בזה שהתורה בחרה במילה מה זה, כדי לתאר הנושא, נושא מהנידה, זה מלמד בעינן שיעור הזעה. כדי שמי שנושא יטמע, צריך להיות שיעור הזעה. אנחנו נברר את זה עוד מעט. הניחה למד אמר הזעה צריכה שיעור, אלא למד אמר הזעה אין צריכה שיעור, מהי איקה למימר? אם אתה אומר שכל הסיבה שהתורה כותבת נושא כדי כותבת מה זה כדי לתאר או כדי להתייחס לנושא, וכל זה כדי כל זה בגלל שהנושא נתמע רק אם יש שיעור, אבל יש מה דמר שהזעה אין צריכה שיעור. העונה הגמרא, אפילו מה דמר הזעה אין צריכה שיעור, הני מילי אגבה דגברה, זה שמזים עליו האדם שתמי שזקוק למי פרה שיזיעו עליו, שיזו עליו את המי פרה אדומה, הכמות של המים שמגיעים על גבו של האדם, זה יכול להיות גם משהו. זאת אומרת, אין לו שיעור. אבל במנה, בכלי, צריכה שיעור. אז יש להבדל בין המים הנוחתים על האדם, זה יכול להיות גם משהו, אבל בתוך הכלי זה סיפור אחר, זה צריך להיות שיעור. והזכרנו את זה מקודם, שנדבר על זה, מה זה השיעור הזה? תתנן, כמה יהיה בהן ויהיה כדי הזעה? תשובה, כדי שיתבול מספיק מים בכלי, כדי שיתבול. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ראשי גבעולין ויזה. עומק מסוים של מים, זה מראה כמות מינימלית של מים, שאז זה נקרא שיש בכלי שיעור. אז גם בעניין נושא מי החטאת, הוא נטמע אם יש שיעור מי פרה אדומה בכלי שהוא נושא. אביי אמר, אנחנו כבר הקדמנו, אביי בא וחולק על רב חיסדא ואומר, אפילו תימא רבי עקיבא, המשנה שלנו שמדבר על כהן גדול שגם עובד כל אחד מימי שבעת ימי הפרישה וגם מזים עליו, זה יכול להסתדר עם רבי עקיבא. אבל אמרנו שלפי רבי עקיבא טהור שהיזו עליו נטמע, אז איך הוא יכול לעבוד? דוד עבודה כל יומה. אותו כהן גדול בימי הפרישה הוא יעבוד משך כל שעות היום, ולפניה לקראת ערב, אחרי שהוא גמר את העבודות האפשרויות לקראת ערב, מדו עלי, מזים עליו מימי פרדמה, באמת נטמע, ותביל ואז תובר במקווה, ועביד ערב שמש, שוקעת השמש אחר כך, והוא נטהר. אז לפי הבעיה אפשר להעמיד את המשנה כרבי עקיבא, ואומרים גם וגם, גם עובד וגם נטמע, כמובן בסוף היום. הוא מקטיר את הקטורת ומטיב את הנרות. אנחנו נעסוק פה בעניין סדר העבודות, ובנושא שמופיע בשוליים אנחנו כותבים שהנושא הזה עד דף ת' ו', ליישב סתירות במשניות בעניין סדר עבודות. מה קודם למה? אנחנו נתייחס לקטורת, הנרות, הטבת הנרות של המנורה, דם התמיד. יש עוד צורך להתייחס לסימונים. עוד מעט אנחנו נראה משולש וגם מספרים. המשולש, גם אנחנו נציין שהמבנה שאנחנו נציג הוא דבר שממשיך עד דף תת וו. אז אנחנו נראה משולשים וגם מספרנו אותם. הם שתי שאלות של סתירות. אחד בין יומה, כלומר מסכת יומה, מסכת תמיד, ואחר כך בהמשך אנחנו נראה פס כפול עם מעוניין שתי תשובות לשאלת מן תנה, מיהו התנה, והמשולש השני סתירה בתוך מסכת יומה עצמה, ולקראת אחר כך אנחנו נראה צורות של בתים, הן שתי תשובות. עוד נקודה כאן בפתיחה, אנחנו מצטטים איזה דיבור המתחיל מהמשנה שכתוב ומקטיר את הקטורת ומיטיב את הנרות. אתם יכולים לראות שהדגשנו עם פסים מילות מפתח, המילה הקטורת ואחר כך נרות, ואנחנו גם מציינים בשוליים, סימנו עם פסים מה שרואי לתשומת לב לעניין סדר עבודות. אז לפי משנתנו אנחנו רואים שהקטרת הקטורת הוא קודם להטבת הנרות. הטבת הנרות זה בבוקר אחרי שהמנורה דלקה כל הלילה, אז צריכים לנקות את הפתילות ואת השאריות כדי שיהיה מוכן להדלקה בסוף היום. אלמה אומרת הגמרא, מבחינת סדר דברים, קטורת ברישה והדר נרות. קודם מטפלים בקטורת, מקריבים, מקטירים את הקטורת, ואחר כך ניגשים לנרות. ורמינו, נשים לב שמעלים סתירה כעת ממשנה במסכת תמיד. ומה כתוב שם? שם מדובר על שעשו פייס כדי לבחור מי עושה מה. ושם כתוב מי שזכה בדישון מזבח הפנימי, או מי שזכה במנורה, או מי שזכה בקטורת. מה שחשוב לנו זה לראות סדר הדברים. מה הסדר פה במסכת תמיד? המנורה קודמת לקטורת. אמר רב הונא, מן תנא תמיד, אין פה סתירה, פשוט זה עניין של תנאים שונים ודעותיהם. אז רב הונא אומר, מי התנא שעומד מאחורי מסכת תמיד? רבי שמעון איש המצפה הוא. אז זה דעתו, ומשנתנו היא מהווה דעה חולקת, דעה אחרת, אבל זה לא סתירה. הגמרא שואלת, והאיפכה שמינה לי, זה קושיה על מה שרב הונא תירץ. התנא שמסכת תמיד אינו רבי שמעון איש המצפה, וזה מה שאנחנו עומדים ללמוד עכשיו. תשימו לב רק מבחינת סימונים, כאן זה קושיה ארוכה. אז שאלנו איך רב הונא יכול להגיד שהתנא שעומד מאחרי מסכת תמיד הוא רבי שמעון איש המצפה, בזמן שרואים אחרת. דתנן, בא לו לקרן כשמדבר פה בזריקות הדם של קורבן תמיד, המשנה אומרת הוא מגיע לקרן הפינה של המזבח מזרחית צפונית ונותן מזרח הצפונה. הוא מזה את הדם, זורק זריקת הדם בפינה, וזה מתפשט לצד, למזרח ולצפון, כי הוא הגיע לקרן, לאותו פינה מזרחית צפונית. מערבית, דרומית, הוא מגיע אחר כך בקרן הבא ששם הוא יזרוק את הדם. איזו קרן הוא הקרן הבא? זה המערבית דרומית, בעצם זה אלכסוני מבחינת המיקום על המזבח, אבל הוא הכהן מסתובב ברגל על הרצפה, אז הוא אחרי שהוא עושה סבב, אחרי שהוא מזה או זורק את הדם מזרחית צפונית, הוא מגיע לקרן הבא, הקרן הבא שאליו יהיה זריקת הדם זה מערבי דרומית. ומה הוא עושה שם? נותן מערבה דרומה. זה שפריץ אחד שמתפשט לשני הכיוונים. אני מדגיש פה, זה הזריקה אחת. ותני עלה, לגבי המשנה הזאת, מובא עוד מקור, רבי שמעון איש המצפה, משנה בתמיד. זה לא כמו התנא של מסך תמיד, יש לו שינוי. מזרחי צפונית נותן מזרח צפונה, זה אותו דבר. מערבי דרומית נותן מערבה, ואחר כך נותן דרומה. זה בעצם שתי מתנות. לא כמו הקודם, שזה שפריץ אחד שמתפשט על שני הקירות באותו פינה, כשהוא מגיע למערבית דרומית של המזבח, הוא נותן שתי מתנות. אחד הצד על קיר המזבח מערבה, ומתנה שנייה על הקיר הדרומי. אז מה אנחנו רואים? רואים בפירוש שרבי שמעון איש המצפה הוא לומד אחרת ממה שמובא במשנה בתמיד. אלא אמר רבי יוחנן. אז רבי יוחנן הוא התייחסות השנייה לבעיה שהעלינו מקודם, שיש לכאורה סתירה בין משנתנו בעניין סדר הדברים, הכתורת ואחר כך נרות, ומסכת תמיד שראינו נרות ואחר כך כתורת. אז רבי יוחנן אומר, מה תנא סדר יומא? כלומר המשנה שלנו הוא רבי שמעון איש המצפה הוא. אז זה מסכת יומא, ומסכת תמיד זה תנא אחר, אבל אין כאן סתירה. כעת אנחנו מתחילים סתירה חדשה תוך מסכת יומא. במהלך הסוגיה אנחנו נראה ציטוטים ממשניות מכמה מקומות, פרק ראשון, פרק שני, פרק שלישי, והכל סביב העניין של סדר דברים. ממשיכה הגמרא, ורמי סדר יומא, הסדר יומא. ליתר דיוק, המשנה שלנו בדף י' ד' עמוד א', בניגוד למשנה בדף חף ה' עמוד א', דתנן, פייס השני. הזכרנו מקודם הפייס, הבחירה מי יעשה מה הדרך, מה שנקרא פייס או הגרלה. ובפייס השני היו כמה, היה ארבע פייסות במשך היום. פייס השני, מה נבחר שם, או מי נבחר? מי שוחט, מי זורק, מי מדשן מזבח הפנימי, זה המזבח הקטורת בהיכל. מדשן כמו, זה העניין של לנקות מהאפר שהצטבר שם. ומי מדשן את המנורה. עכשיו, הפסים להדגיש סדר דברים. אז כתוב פה, מי מדשן את המנורה, מי מעלה איברים לכבש, פייס השלישי, חדשים לקטורת בואו ואפיסו. אני לא רוצה כאן להיכנס לפרטי הפרטים, מה עומד מאחורי חדשים, אפשר להסתכל ברשי. אני רוצה להדגיש כאן עניין הסדר, סדר הדברים. אז פה, בתוך מסכת יומא, משנה בדף חפה, אנחנו רואים מנורה ואחר כך כתורת. בואו נשווה את זה, יש לנו חיצים גם בנצה לגמל לעזור, חץ למעלה, בוא נשווה, המשנה שלנו מדברת על קטורת ואחר כך נרות. פה מנורה ואחר כך קטורת. זה סתירה לכאורה. אמר הבאי, אז אמרנו מקודם שהצועד בית מביא את התשובות, זה תשובה ראשונה, ואנחנו נראה רב פאפה בדף תת וב עמוד א', תשובה שנייה. זה קצת רחוק מכאן. אמר הבאי, לא קשיא, אין סתירה. מבחינת המנורה, ההטבה, הניקיון, ההטבה של המנורה, מתבצעת בשני פעימות. חמש נרות, ואחר כך שתי נרות. הכל פה עניין של איך אומרים, יחסיות, יחסיתיות, מיקום, תלוי באיזו נרות אתה מדבר, ואז ביחס להם איפה ממוקם הקטורת. אז הבאי אומר, לא קשה, כאן בהטבת שתי נרות, כאן בהטבת חמש נרות. במילים אחרות, בין, אמרנו זה בשתי פעימות ההטבה, אז בין החמש ואחר כך השניים נמצא הקטורת. אנחנו הוספנו מין, נקרא לזה תרשים קצר בשוליים, אתם רואים אביי, וכתבנו חמש נרות, אחר כך קטורת, אחר כך שתי נרות. אז התשובה של אביי אומר לנו שהמשנה בדף חפי, כלומר בפרק שני, מתייחסת קודם לחמש נרות ואחר כך קטורת. זה מה שראינו פה, כתוב המנורה, זה החמש נרות, ואחר כך הקטורת. המשנה שלנו מתייחסת למה? לשתי נרות. אז ביחס לשתי נרות, איפה ממוקם הקטורת? קודם הקטורת, ואחר כך הנרות. זה מתיישב עם משנתנו. אבל בשורה התחתונה צריכים להגיד שהמפסיק, ויש סיבות להפסקה הזאת, אנחנו לא מסבירים את זה כעת, רק מניחים את זה כעובדה, כנתון, שלא עושים את הטבע ברצף אלא בשתי פעימות עם הפרדה ביניהם. מה המפריד, מה המפסיק? הקטורת. ככה הבאי אומר. על זה אנחנו שואלים, למימרא דבקטורת מפסיק להו? והאביי, אנחנו מדברים על אביי עצמו, מסדר מערכה משמי דגמרא, זה מסורת שהיה בידי אביי, רש"י כותב משמי דגמרא, ארבע שורות מהסוף, דבר מקובל מכל בני הישיבה שקיבלו מרבותיהם. אז יש לאביי קבלה בעניין סדר הדברים, בדם התמיד מפסיק לו, לפי אותו קבלה של אביי, מה מפריד בין החמש נרות והשתי נרות בהטבתם? זריקת הדם, דם התמיד. אז יש כאן מין סתירה בתוך אביי. אמרי, לא, כאשר אין כאן סתירה, ההיא לאבא שאול, לרבנן. אנחנו מדברים על נושא שיש בו שתי דעות, תנאים. דתניא, לא יטיב את הנרות, כלומר לא יטיב את שבעת הנרות, זה סך הכל של הנרות, ואחר כך יקטיר, אלא יקטיר, כלומר באמצע, ואחר כך יטיב, יגמור, אחר כך יטיב, כוונה, יגמור שתי הנרות. אז לפי הרבנן, הקטורת באמצע. אבא שאול אומר, מטיב, כלומר הוא גומר את כולם. אנחנו לא אומרים, ובואו נזהר פה, אנחנו לא אומרים שאבא שאול סובר שמטיבים אותם ברצף. רק מה, לפי אבא שאול, איפה מופיע האקטרה, האקטורת? אחרי שהוא גומר עניין הנרות. אז אבא שאול אומר, מיטיב ואחר כך מקטיר. ובואו נוסיף עכשיו, ההפסקה באמצע הטבה זה על ידי דם התמיד. מה הייתה עם אבא שאול? שהקטורת הוא רק אחר גמר הנרות. תכתיב, הפסוק אומר, בבוקר, בבוקר, בהיטיבו את הנרות, והדר יקטירנה. אז בפסוק, קודם נרות, קודם גומר עם הנרות, ואחר כך קטורת. אז הקטורת, לפי אבא שאול, לא יכול להיות המפריד בין הטבת החמש הנרות והשתיים, אלא הוא גומר כל העניין של הנרות, ואחר כך קטורת. וזה הוא לומד מקריאה מילולי של הפסוק. ורבנן, מהי כאמר רחמנה? הרי לפי הרבנן, הם לא סוברים כך שגומר עם הנרות ורק אחר כך ניגש לקטורת. אז מה הם עושים עם הפסוק? אנחנו ממשיכים לדף ת' ו' ומל א'. הם מבינים כך, בעידן הטבה, בזמן שהוא עסוק בהטבה, תהי מקטר קטורת. נכון כתוב יקטירנה בסוף, אבל זה לא הכוונה. היקטירנה הוא אומר לנו שבזמן שהוא עסוק בהטבת נרות, הקטור כבר הוא קטר, הוא כבר עולה באש, עולה באשן. דאי לא תימא אחי, אם לא תקבל את הפירוש הזה, בין הארבעים, דכתיב, ובהלות ארון את הנרות בין הארבעים יקטירנה. שוב פעם, תשימו לב, יש פה קריאה מילולי, קודם נרות ואחר כך קטורת, אבל זה לא יכול להיות. החינמי דבריש המדליק נרות והדר מקטיר קטורת של בין הארבעים, כמו כדכתיב, כמו שכתוב, וחיתי מה החינמי, כן, כן, ככה זה. זה לא יכול להיות. והתניה שזה לא ככה. הפסוק בעניין המנורה כתוב, מערב עד בוקר. אנחנו הוספנו את הפסוק ממול שמות פרק חף זין פסוק חף א', כתוב שם, ונקרא את הפסוק ביחד, בו המועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות ירוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, הכוונה לנרות. ואנחנו נחזור לגמרא, מה שכתוב פה מערב עד בוקר, יש כמה דרשות, והראשון הוא לא קשור אלינו כל כך. תן לה מידתה שתהיה דולקת והולכת כל הלילה מערב עד בוקר. הכמות של השמן שממלאים את הכוסות של המנורה צריך להיות מספיק שזה ידלק כל הלילה, שלא ייגמר, יחבא באמצע הלילה. דבר אחר, וזה מה שכן נוגע לנו, מערב עד בוקר אין לך עבודה שקשרה מערב עד בוקר אלא זו בלבד. כלומר, העבודה האחרונה בבחינת עבודת בית המקדש, העבודה האחרונה ביום זה המנורה. אז יוצא שהסדר הוא בעצם קטורת, ואחר כך, כי הנרות הוא בסוף, הוא חייב להיות בסוף. אלא מה כמר רחמנה בבין ארבעים? קראנו פסוק בשורה השלישית, כתוב שם בעלות ארון את הנרות בין ארבעים יקטירנה. אז מה פשר הדבר הזה? קודם נרות ואחר כך יקטירנה, אמרנו זה לא יכול להיות. אז מה כן הפשט? בעידן הדלקה, בזמן שאתה מדליק, תהי מקטר קטורת. הקטורת כבר הוקטרה, כבר נשרפת על המזבח הזהב, מזבח הקטורת. החנמי עם אותו משקל, אותו כיוון, אותו הבנה של הפסוקים, גם בעניין הבוקר, בעידן הטבה, תהי מקטר קטורת. אז לכן שיטת הרבנן שהקטורת הוא בעצם באמצע הטבת הנרות, קודם אתה עושה את הקטורת, ואחר כך אתה גומר עם הנרות. ואבא שאול אמר לך, אבא שאול לא סובר כך לגבי הבוקר. הוא אומר, הוא אמר לנו כבר, אתה גומר עם הנרות, ורק אחר כך ניגש להקטרת הקטורת. אבל היה נראה הוכחה די חותכת מבין הארבעים שיש לדרוש את היקטירנה באיזו הסבר שכבר הוקטר. אז אבא שאול אמר לך, שייני הטעם, בבין הארבעים זה שונה. נכון, בבין הארבעים אני מסכים שצריכים לדרוש את הפסוק כמו שאתם אמרתם, דכתיב אותו. רש"י כותב דכתיב אותו כי דפרישית, ועל כוכר בידן הדלקה תהי מקטרה קטורת, כמה אבל שחרית. בסדר משמעו של מקרא, סדר עבודה בעניין שחרית, כן מתייחסים לסדר המילים, הקריאה המילולית, בהתבו והדר יקטירנה. רב פאפה אמר, סימנו את רב פאפה כמספר ב', התשובה השנייה בעניין המשניות שנראות סותרות במסכת יומה, להתמקד בעניין איזו עניין מנורה וקטורת, מה הסדר. אז רב פאפה אמר, לא קשיא, הרבנן, המשנה שלנו זה אליבא דרבנן. בוא נזכיר, לפי אביי, הוא הביא לנו את התשובה הראשונה, הוא לא חילק את זה בין תנאים, את המשניות, אלא מה, תלוי באיזו נרות, באיזו קבוצה של נרות אתה מסתכל, זה מיישב את הלכאורה סתירה. זה נכון שהלינו סתירה בתוך אביי עצמו, אז אמרנו אבא שאול מול רבנן, שאין סתירה בתוך אביי, אלא יש כאן מימרה של אביי שמבוסס על אבא שאול, ויש מימרה אחר של אביי שלא מבוסס על הרבנן. הפאפה אומר שהמשניות עצמם הם הרבנן, אבא שאול. המשנה בדף חף ה' בפרק שני הוא לפי אבא שאול. ומה ראינו? ראינו מנורה, אתה גומר עם המנורה ואחר כך קטורת. זה מתאים לשיטת אבא שאול. ומאי וקימתא למתניתין דאחה, המשנה שלנו שקודם קטורת ואחר כך נרות, כרבנן. פייס זה כינוי, בקיצור זה המשנה בפרק שני, המשנה שצוטט כאן מתחילה עם המילה פייס השני, כן? אז פייס, המשנה בדף חפי, איך העמדנו אותו? כאבא שאול. ומה, אני חוזר על הפרט הזה, נרות ואחר כך קטורת. אימה סיפה, כאן אנחנו נצטט משנה בפרק ג', הוא מופיע בדף למד א' עמוד ב'. מה כתוב במשנה שם? הביאו לו את התמיד, קרצו, מלך אחר שחיטה ידו, הכהן גדול ביום כיפור שחט את התמיד, ומישהו אחר בא וגומר את השחיטה, נכנס להקטיר את הקטורת ולהטיב את הנרות. מבחינת סדר, מה רואים? קודם קטורת ואחר כך נרות. התהן לרבנן, זה מתאים בשיטת הרבנן. אז זה מעלה תמיהה, רישא וספר רבנן ומציאת אבא שאול, מה שמופיע בדף י"ד ומה שמופיע בסוף בדף ל"א, זה נקרא רישא וספר, זה רבנן. ומה שנמצא באמצע אבא שאול, איפה העקביות? אמר לך פאפאין, זה נכון, ככה זה, רישא וספר רבנן ומציאת אבא שאול. אומרת הגמרא, עד כאן אנחנו ראינו את ההתייחסות לסתירה דרך אביי ודרך דרכו של אביי ודרכו של רב פאפה. בשלום אביי לא אמר כרב פאפה, אביי שישב את הסתירה בין משנתנו למשנה בחף A, הוא אמר תלוי באיזו נרות אתה מסתכל, הוא לא אימץ את גישתו של רב פאפה שחילק את המשנה בין שתי דעות שונות בתנאים. למה הוא סירב לקבל דרכו של רב פאפה? רשע וסבר רבנה מצטע אבא שאול לא מוקים לה, לא נוח לו להעמיד את המשניות ככה כמו שאמרנו אצל רב פאפה. אלא רב פאפה מה הייתה לא אמר כאביי? למה הוא לא אימץ את גישתו של אביי שהעמיד משנתנו ש ראינו בו כתורת ואחר כך נרות? למה הוא לא העמיד את משנתנו בדף י' ד' לגבי הטבת שתי הנרות שזה בסוף? אז אם היינו אם כך, אז אפשר להקדים את הכתורת, כי ביחס לשתי הנרות הם בסוף, אז יש כתורת אחר כך נרות. למה פאפה לא קיבל את ההסבר הזה? אמר לך פאפה עונה בתמיהה, תנה ברשע הטבת שתי נרות והדר הטבת חמש נרות. אנחנו יודעים שמבחינת סדר דברים קודם מטיבים את חמש הנרות ומשאירים שתיים בסוף. אז איך זה אומר רב פאפה שהמשנה הקדומה היא מתייחסת לנרות הסופיות? זה לא, זה ההפך מהסדר באופן מעשי. אז אני לא מקבל את ההסבר של אביי שהמשנה המקדימה, הקדומה, הקודמת, היא מדברת על הנרות שבסוף. ואביי אמר לך, אביי עונה, הוא שומע, זה באמת טענה, אז מה תשובת אביי? אביי אמר לך, אורויי בעל מאוד כמורי. המשנה בפרק א' בא להורות או ללמד, אבל אין לה עסק עם ענייני סדר דברים. וסדרה ההדר תנילי, בעניין סדר הפעולות של הכהן גדול ביום כיפור, זה העסק של פרק שני ופרק שלישי. ובאמת בפרק שני רואים מנורה ואחר כך כתורת, זה באמת חמשת הנרות כמו שאביי אמר בהתחלה, זה חמשת הנרות. ומה שרואים בפרק שלישי זה הנרות האחרונות, ואז אומרים הכתורת הוא קודם לנרות. ברשי, יש רשי מימון, והבאי אמר לך, היי זה פרק כמה? פרק הראשון, זה קטני, כל שבעת ימים הוא זורק וכולי, ושם במשנה שלנו רואים כתורת ואחר כך נרות. לאו ביום הכיפורים קאי, שבעת הימים זה ימי הפרישה בכלל, זה לא ביום כיפור עצמו, ולא קפיל הסדרה. המשנה שמדברת על עיסוקיו בימי הפרישה לא מקפידה על הסדר, אלא אורויי באלמה מורי, ומלמדנו שצריך כהן גדול להיות עסוק בעבודה כל שבעה כדי שירגיל ומזומן בה ביום הכיפורים. וסדרה דיומה הדרתני לה, וסדר של יום כיפור זה אחר כך. לכך שנה בפרק שני הטבת חמש, כי באמת אין קודמים, ובפרק ג' שנה הטבת שתיים. בפרק ג' המשנה מלמדת על הטבת שתי הנרות, שזה באמת בהמשך, זה בסוף. עד כאן שיעורנו להיום.